אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, שלום.
שלום, שלום.
מה שלומך?
שלומי...
שאלתי מה שלומך, הפנים שלך התקרקמו.
כן, כי אני עדיין לא מפנימה שעברו לנו חצי שנה. אני עדיין חיה באותם ימים. אני עדיין לא... זה לא מאחוריי. אני חיה את האירוע הזה, ושלומי לא טוב. כאילו, צריך לקחת את הצד האישי, ברוך השם, כולם בריאים. אבל אני לא מסוגלת לסמוך.
אני רוצה לשאול אותך, שמעתי את יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, שאומר, אני מתנגד לשימוש שעושים ארגוני המחאה כנגד הממשלה, השימוש במשפחות השכולות והחטופים. ואתמול צפיתי בטלוויזיה וראיתי את בני המשפחות של החטופים מתלוננים שתופסים עליהם טרמפ. הם אומרים כך, ארגוני השמאל מנצלים חלק ממשפחות החטופים כדי להפיל את הממשלה. מילים מאוד קשות.
נכון, אני שראיתי בלילה את
זה הכל... מה שקורה? כי אביגדור ליברמן לא אומר סתם דברים.
תראה, אתמול בכנסת נעם חבר כנסת וטורי, חבר כנסת מהליכוד, ואמר שלא שחררו עדיין חטופים בגלל ההתנהגות האופוזיציה. תקשיב, יש דברים, משהו לא טוב קורה לנו. ואז עליתי אחריו לדוכן ואמרתי, בטח, השבעה באוקטובר קרה בגלל האופוזיציה, אנחנו לא מעמידים את המחבלי נוח'בה לדין בגלל האופוזיציה, ארצות הברית בנה על פי בקשת ראש הממשלה נמל בחיפה, בעזה, בגלל האופוזיציה, ובשבעה באוקטובר היינו במצב, וגם אחר כך, שאין לנו כדורים לתת לחיילים, שזה גם כן בגלל האופוזיציה. למה אני אומרת את זה? הייתה הרגשה בהתחלה שבאמת אנחנו ביחד, ובאמת היה איזשהו שיח אחר. ולאט לאט, ודי מהר לצערי הרב, השיח הפוליטי, הרצונות הפוליטיים, ובעיקר פה אני חייבת להגיד ביושר, של ראש הממשלה ומפלגת שלטון גבו על האינטרס הלאומי. ואז כל פעם היה לנו ספין חדש, רגע, ספין חדש ואיזושהי אשמה אחרת. אסור לעשות שימוש במשפחות החטופים, בחטופים, לצרכים פוליטיים, זה חד משמעי, זה פשוט, זה אפילו לא צריך להסביר את זה, נכון? זה ברור. אבל הזעם שיש באנשים, הממשלה גרמה את זה לכך לקרות. זאת אומרת, מי שכרגע על ההגה, מי שמנהל אותנו כבר חצי שנה, ושאנחנו רואים את הדשדוש, ואת כל מה שקורה סביבנו, אפרופו בימים האלו, עם סכנות בצפון, הממשלה עשתה את זה במו ידיה, ועומד בראשה. זאת אומרת, אי אפשר כל פעם לחפש מי... מה, במה אחר השם, מה הוא לא עשה. אתה בהגה, אתה בשלטון, אתה מקבל החלטות. ומה שמאוד מפריע לי, ומה שמאוד כנראה מפריע להרבה מאוד אנשים, זה חוסר אמון. פשוט חוסר אמון. גם אם יש החלטות לא פופולריות, גם אם יש החלטות קשות, אבל אתה יודע שאנשים מקבלים אותם משיקולים העניינים, אתה יכול להתווכח, אבל אתה יודע שלא מסתתר שם שום דבר ולא משקרים אותך, אז זה נותן הרגשה אמון, אתה מאמין למה שאנשים עושים, במה שהם מקבלים החלטות. כרגע, הרבה מאוד אזרחי ישראל פשוט לא מאמינים. ולמה לא מאמינים? כי גרמו להם לא להאמין. ראש הממשלה שקם בבוקר אומר משהו אחד, בצהריים משנה את המלל, ובערב מדבר באנגלית משהו אחר לגמרי, וזה חוזר.
נהיה לי דוגמה.
דוגמה, אתה זוכר שבהתחלה אמרו, הוא אמר שלא יהיה טיפת דלק לעזה?
ארצות הברית לחצה.
לא משנה.
זה חלק מה... לחץ אמריקאי לא, שגרם דקה, לישראל דקה. לספק
קודם כל ראש הממשלה אמר, ראש הממשלה אמר שאנחנו לא מכניסים דלק לעזה.
בסדר, זה היה לא, בתחילת
לא,
המלחמה.
לא, לא בהתחלה, זה היה שם איפשהו חודש אחר כך. שאנחנו לא מכניסים, לא מכניסים טיפת דלק אחד לעזה.
ואז לא הכניסו?
ואז הכניסו. לא. תוך כדי, לא, זה העובדות. תוך כדי שהוא אמר שאנחנו לא מכניסים טיפת דלק לעזה, התברר די מהר שמכניסים ועוד איך מכניסים. שארצות הברית הודיע שהם בונים נמל, נמל ימי בעזה. ראש הממשלה שלנו זעם וכעס. וכל חברי קבינט הביטחוני מדיני כעסו וזעמו. ואז התברר ששבועיים אחרי פרוץ המלחמה, אתה יודע, ראש הממשלה הוא זה שפנה לביידן וביקש לעשות את זה. רק היום, רק היום בישראל, היום פורסם...
יש כאן איזה טעות, אני חושב.
לא, זה לא טעות. אני עומדת...
לא, אני אומר, אני יודע שהם כעסו שהוא הציג את זה בצורה הזאת, ביידן. אבל הם דיברו, אתה צריך להגיד לנו מי יהיה זה שיחוז בנמל הזה...
לא, אני לא מדברת עכשיו על ביידן, אני אומרת ברגע שזה פורסם שאמריקאים עושים את זה, ראש הממשלה פה כעס וצעק שזה לא לדעתו, ואחר כך פורסם והתברר שהוא זה שעלה את הרעיון הזה שבועיים אחרי פרוץ המלחמה.
אני יכול להגיד לך שאת הרעיון של אי הציג ישראל כץ עוד לפני שנים רבות.
זה משהו אחר, זה משהו אחר.
כדי שאפשר יהיה למחוק אותו ברגע, ואפשר להעביר...
לא היה מדובר אז בנמל זמני מאולתר.
לא זמני מאולתר, נמל אמיתי.
דוד, אני מדבר איתך, אני נותן לך דוגמאות. אתה יודע מה? דוגמה. ראש הממשלה...
אבל צדעתי, את עונה לי על מה שלא שאלתי. שאלתי מה דעתך על מה שאמר ויקטור ליברמן.
אז אני אענה.
לא, אבל אנחנו עושים הקדמה ארוכה מאוד לשאלה נורא קצרה.
אז אני אתן דוגמה אחרונה. למה מאוד קשה להאמין להנהגה שלנו עכשיו? אנחנו שמענו מכולם, מהם אחד לאחד, שאונר"א זה ארגון טרור, אונר"א חמאס, ואנחנו יודעים את זה על פי עובדות, ומשום מה הם לא מוכנים... להכריז על אונר"א כארגון טרור, ומי שמתנגד זה ראש הממשלה. לשאלתך, זה עובדות. אני, שאני מדברת...
אני לא יודע, אולי אנחנו שמענו את אותו משפט, אבל הבנו אותו אחרת. כי ראש הממשלה אמר, אונר"א זה ארגון טרור, שמעתי את שגריר ישראל באום שאומר, אונר"א זה ארגון טרור, הוא לא יחזור להיות בעזה.
ושאני מגישה הצעת חוק להכריז על אונר"א כארגון טרור...
אז זה משהו אחר, הרגשת...
ממשלה מתנגדת.
בואי נבין. הגשת חוק, אני לא יודע מה כתוב בהצעת החוק, אבל להגיד שראש הממשלה והממשלה לא אמרה שאונר"א זה ארגון טרור, זה פשוט לא נכון, כי אני שמעתי אותו
לא,
אומר במו
אמרתי,
פיו.
אז זה בדיוק מה שאני אומרת, שראש הממשלה אומר שאונר"א זה ארגון טרור, וכאשר צריך לעשות מעשה ולעשות משהו פורמלית, פיזית, מעשית, שם בורחים ומתנגדים. זה בדיוק הדוגמה. איך אפשר להאמין לבן אדם
שמאמין, לא החוק, עומד,
מדבר משהו אחד, עושה משהו אחר ומתכוון משהו שלישי.
אבל יולה, שאלתי...
לגבי שאלה שלך.
כן.
זה
סוף סוף
תשובה.
הגענו אחרי 10 דקות
לא,
לשאלה.
התשובה היא מאוד, זה נובע. הזעם הציבורי הוא כל כך גדול, והוא נובע... מהחוסר אימון בהנהגה, בחוסר יכולת של הנהגה שלנו לקבל החלטות, אבל ברור ששימוש של כל צד, אגב כל צד, בטרגדיה הלאומית שלנו ובחטופים שכרגע מוחזקים בעזה, זה שימוש פסול, וחבל שיש גורמים שמרשים לעצמם לעשות את זה.
כן, ואני שומע אתמול את אחד האנשים שבני משפחה שלו נמצאים בעזה, והוא אומר... אנחנו לא איתכם, אנחנו משפחות חטופים לא איתכם. חלק מהמשפחות, אני מכבד אותם קטונתי ואין לי מה להגיד, אלא אני מוריד את הכובע ואת ה... אני בהכנעה אומר, אין לי מה להגיד, קטונתי מלהגיד להם מילה. אבל אני מדבר על אלה שהם אומרים, משפחות חטופים אומרים, אתם רוכבים עלינו, אתם טרמפיסטים עלינו, ואתם עושים דבר שלא יעשה. אתם, יש לכם אג'נדה שהיא בסדר, זכותכם. אתם מנצלים אותנו, משפחות החטופים, כדי לקדם את האג'נדות שלכם. זה מה שנאמר אתמול בטלוויזיה, על ידי משפחות חטופים.
אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. אסור לעשות שימוש בזה, כי זה דין הנפשות פשוטו כמשמעו.
תגידי, צריך ללכת למלחמה?
אבל צריך להבין את המצב שלנו. היום הנהגה שלנו איבדה אמון הציבור. ובמוחד במלחמה, המלחמה מנצחים, כמובן חשוב נשק, חשוב, אתה יודע, תחמושת, אבל במלחמה מה שהכי חשוב זה אימון של האזרחים
בהנהגה. שאלה, אני מסכים איתך. האם צריך להתחיל מלחמה עם החיזבאללה, או לחכות שהם יתחילו לתקוף בעומק ישראל?
אנחנו מערכנו חצי שנה, הצפון שלנו לא קיים. אנחנו איבדנו את את הדבר הכי חשוב, הרתעה, וגם את השגאון, את הסכין בין השיניים, וחיזבאללה מחקן לנו יישובים שלמים, מי שאולי ביקר בצפון, שמע וראה, זה ממש מראה שאתה יודע, אנשים במרכז הארץ לא מתארים לעצמם מה קורה שם. אנחנו הפסדנו, אנחנו הפסדנו. הפסדנו בזה שאפשרנו למחוק לנו יותר מ-700 מבנים. יש לנו אזור מנרה, לא קיים, מטולה לא קיימת. פינינו אזרחים, ומתוך הרפיסות שלנו,
אם אתם הייתם היום בממשלה, מה הייתם עושים אחרת בקשר לצפון?
מתוך הרפיסות שלנו, אנחנו פספסנו המון המון זמן.
אוקיי, מה היית עושה?
כל דבר נכון לשעתו.
מה היה
מה
בשעתו?
מה שהיה לנו בהתחלה, את הגיבוי הבינלאומי, את
אז את אומרת שהיינו צריכים להתחיל את המלחמה בשתי החזיתות, צפון ודרום?
אני ראיתי איגרת של רמטכ"ל לפני 7 באוקטובר, אבל בחודש ספטמבר לדעתי הוא פרסם, ואין למה לא להאמין לרמטכ"ל שהוא כתב שם איגרת שלו בספטמבר, שישראל מוכנה וערוכה לרב זירתי, למלחמות רב זירתיות.
חייב להגיד זה, אויב שומע.
הוא כנראה שידע, כנראה שהוא, מה אתה רוצה להגיד שרמטכ"ל שיקר?
חס וחלילה.
וראש הממשלה דיבר על זה כמה וכמה פעמים.
אבל זה מסר שצריכה להעביר לאויב.
לא, לא. בדברים כאלו, אני מאמינה שאנשים שאומרים דברים כאלו, הם יודעים על מה הם מדברים.
אז לדעתך היה צריך להתחיל בשתי זירות יחד.
אני, דעתי, היא כרגע לא רלוונטית, כי מה שהיה בהתחלה, אנחנו חצי שנה באירוע. דוד, חצי שנה. אז
לצערנו.
לצערנו. הנתונים והנסיבות שהיו בהתחלה ומה שיש עכשיו זה לא אותו דבר, אבל אני יכולה להגיד דבר מאוד פשוט. המלחמה בצפון היא בלתי נמנעת, אתה צריך להתכונן לזה, אני לא חושבת שכרגע אנחנו מוכנים, המצב שם לא טוב, אנחנו פספסנו, פחדנו הרבה מאוד זמן, אבל אתה צריך להתכונן ולהתחיל מתי שזה...
מצב שלנו היום הכי
אני
טוב.
אני רוצה לסיים
למה משפט. למה את אומרת לא טוב? כי אנחנו היום נמצאים במצב שחלק מהכוח שנמצא בעזה נמצא היום בבית, חלק מגויס עכשיו בצו 8 לך... לקראת מה שקורה בצפון, והצבא יש לו מספיק מטוסים, חיל האוויר, כדי לטפל. כן.
אתה מאמין למה שאתה אומר?
כן.
אני לא.
אני מאמין ויודע.
אוקיי, אז גם אני לא ואני יודעת.
רגע,
אני רוצה להשלים.
לא, אמרת משהו חשוב.
אני רוצה להשלים משפט.
מה את אומרת בעצם?
אני רוצה להשלים משפט.
שחיל האוויר לא מוכן לתקוף היום בסוריה ובלבנון?
אני רוצה להשלים משפט. האירוע בצפון, מלחמה כלשהי בצפון, זה אירוע בלתי נמנע.
זה ברור.
אתה צריך להתכונן לאירוע הזה, כרגע זה לא קורה. ואתה צריך להתחיל את זה מתי שנוח לך. אנחנו פספסנו את הזמן, זמן מאוד יקר, 3 חודשים הראשונים שהיה לנו את כל הקרדיט שבעולם, אנחנו היינו בעמדת ההגנה כזאת, אפשרנו לחיזבאללה לראות עד המקום מסוים, ואז הגפנו, אנחנו איבדנו יוזמה, אנחנו איבדנו את הברק בעיניים ואת היכולת לקבל החלטות ולעשות מעשים לא סטנדרטיים. כל מה שהיה, והיום אני מרגישה, ואני רואה את זה גם לפי התנהלות של ממשלה ומשרד הביטחון, לפי הרכש ביטחוני, שמה שהיה לפני, הם ממשיכים באותו דבר. ואני אתן לך דוגמה. לאותם הטרוריסטים של חיזבאללה, של חוטים, לכל, אתה יודע, מה שאנחנו רואים, מה שיורים לאילת ו... וחיזבאללה, מה שנקרא, איך ליברמן אמר, טרוריסטים בסנדלים. יש להם חיל הטילים. חיל הטילים. הם לא צריכים להתאמץ. הם משגרים לך טיל שסוגר לך חצי מדינת ישראל. לך, מדינת ישראל הגדולה, עם כל הרכש הביטחוני וכל מה שזה, אין. כי הקונספציה
לא
הייתה...
לא הבנתי, אין לנו טילים?
לא. הקונספציה הייתה שאנחנו צריכים רק את החיל האוויר, ושרצינו, וליברמן רצה כשר הביטחון להקים חיל טילים מה שכרגע אתה מאוים, טילים, מה שיש לחמאס, מה שיש לחיזבאללה, מה שיש לחות'ים, לך אין. והיום הם ממשיכים באותו דבר. עכשיו פורסם שמשרד הביטחון רצה לקנות מטוסים ב-35 מיליארד שקל. אותו דבר. אז אנחנו אומרים, למה? תקנו ב-20 מיליארד שקל, וב-10 מיליארד שקל תבנו פה חיל הטילים, כי זה הנשק הקשבי עכשיו. וב-5 מיליארד שקל תחזקו את הזרוע היבשה. לא, לא מוכנים. ובזה אגב אני מסכימה עם שר האוצר סמוטרי, שבדרך כלל אני לא מסכימה איתו בשום דבר, שהוא אמר שהתקציב של הרכש ביטחוני ומשרד ביטחון צריך לעבור ביקורת. לא, אנחנו לא מוכנים. כמו שאנחנו לא היינו מוכנים אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו כחברי הכנסת וככל עם ישראל, היינו צריכים פה לגייס ציוד, תחמושת, ציוד טקטי לחיילים בשטח, כולל דברים שלא תיארתי לעצמי, שאני אתעסק בזה כמו קרמים וציוד טקטי, כולל תחמושת אמיתית כבר, גם עכשיו אנחנו לא מוכנים, כי אנחנו נשארנו באותם, חיים באותה ללנד, לא שינינו פאזה.
אני רוצה לשאול אותך, יש תומכים ורוצים מאוד בבחירות עכשיו, וללכת עכשיו לבחירות זה אולי נחמד, אבל להגיד את זה, אבל בפועל א' זה לא יהיה, שתיים, האם זה הזמן אפילו להגיד את זה?
כן.
כן?
כן. כי מה שקורה המלחמה? עכשיו, קודם כל אני לא חושבת שאנחנו במלחמה, לפחות מה שקורה בדרום זה מזמן לא מלחמה. למלחמה, למילה מלחמה יש משמעות. מה שקורה עכשיו זה לא מלחמה.
מה זה?
זה איזושהי פעולה צבאית, 4 אוגדות בעזה זה לא מלחמה, זה כמו שיש לך ביוש, ביוש לך יש יותר. זה איזושהי פעולה צבאית, חשובה, אבל זה לא מלחמה.
אבל המלחמה הסתיימה, תלכי לבחירות עכשיו,
המלחמה הסתיימה לפני
שלו. גלף יקרא את העם, שניים, גם הפעולה בעזה, שכרגע נמשכת וכנראה גם
היום
בהצלחה.
היום הפרס הכי גדול לסנואר זה ראש הממשלה בנימין נתניהו בקייס ראש הממשלה. זה הפרס הכי גדול. כי הוא ממשיך, הוא בנה
את... למה את אומרת את זה?
כי הוא בנה את החמאס, הוא בנה את סנואר.
בסדר, אבל עכשיו הוא נלחם.
והוא ממשיך, לא, הוא לא נלחם, הוא ממשיך באותו דבר. הוא ממשיך באותו דבר, ורק היום ראיתי בישראל, היום פרסום, אם אתה בטח ראית את זה, זה עשה הרבה כותרות, שאפשרו לאנשי פתח להיכנס, להבטח את הסיוע הומניטרי בתוך עזה, בניגוד לדעתה של כל הקבינט המדיני-ביטחוני.
מי אפשר?
ראש הממשלה.
בניגוד לדעת הקבינט.
הוא פשוט לא שאל אותם כנראה.
טוב. גדעון סער, השר גדעון סער פרש. פרש מהקואליציה. ואני שואל, טוב, אתם לא פרשתם כי אתם לא שם. אבל יש איזה דיבור ביניכם לבין שר לעשות איזה משהו משותף? כאילו הבחירות, אם לתעמך ולתעם, חלק גדול מהציבור שצריך להיות בחירות, אתם צריכים להתחיל להיערך, לא?
שזה יקרה, אנחנו כמובן נקשוב, וכי הפעם זה יהיה באמת, איך אומרים, לחיות או לגדול, נכון? או שאנחנו משנים את מדינת ישראל ולוקחים את זה לכיוון אחר, וממשבר הזה יהיה לנו איזושהי פריצת דרך כמדינה, ואם לא, זה פשוט זה דרך להידרדר. להידרדר והידרדרנו, וכולנו כבר רואים את זה. סביר להניח שיהיו כל מיני קונסטרוקציות. יש הרבה אנשים שכרגע אני יודעת שהם יושבים ביציע ומתכוונים אולי לגזור.
בנט.
בנט, שקט, אנדל, לא יודעת. אבל שזה יבוא, אנחנו נדבר על זה.
טוב. אני רוצה לשאול אותך, האם משהו השתנה בתפיסה שלכם ובחוסר הרצון שלכם להיכנס לקואליציה? כי ליברמן ישב כאן לפני כמה שבועות ואמר אני רוצה, אבל הם לא רוצים. והשאלה היא, האינטרס היה שהוא כן ייכנס. מה קרה בדיוק?
מיד שזה קרה לנו, היה ברור שליברמן היה אמור, חייב להיות חלק מהדרך מקבלי ההחלטות. ואפשר להתייחס אליו, אתה יודע, מישהו אוהב, מישהו לא אוהב, אבל אני מאמינה שיש קונצנזוס של ליברמן, לאביגדור ליברמן, יש מה לתרום למדינה. מניסיון, מידע, מתפיסות עולם, אל תשכח, הוא זה שהתפטר מתפקיד שר הביטחון, כי עוד מחה על הכנסת כסף קטרי לעזה.
ולא רק על זה, הוא גם טען שצריך
הוא רצה
לחסל,
נכון, הוא דרש חיסולים,
ותמיד להגו לו, אמרו לו כן כן כן, אבל אתה בממשלה, ובסוף כן. הוא אמר
הוא דרש חיסולים ממוקדים, הוא דרש מדיניות אחרת ביטחונית בעזה כלפי חמאס, מי שלא אפשר זה שוב פעם בנימין נתניהו, כבר כולנו, טוב, זה עובדה שכולנו יודעים שמי שבנה את חמאס זה היה ביבי, זה, על זה אין ויכוח, זה משהו שהוא כבר עובדתית. ואז אמרנו בהתחלה זה היה ברור ברגע שיהיה טלפון מראש הממשלה, אתה יודע, באותה שנייה אנחנו בפנים, וזה פשוט לא קרה. פשוט לא קרה, ואז אנחנו התחלנו להבין...
הוא דרש להיות בקבינט המצומצם, ואת זה לא אפשרו לו.
ואז אנחנו הבנו שגם ראש הממשלה לא התלהב מאירוע, וגם כן שמענו בדיווחים שגם היה לו התנגדות מהבית, להכניס את ליברמן לתוך הקבינט המצומצם, למרות שהעם דרש את זה. שמענו שגם גנץ ואייזנקוט לא היו באמת התלהבו מרעיון, כי הם בעצם, צריך להבין, וזה מאוד חשוב, וזה באמת מאוד חשוב, למה אני כל כך עכשיו לא רגועה למה שקורה? גם בנימין נתניהו, גם בני גנץ, גם אייזנקוט, בתפיסות העולם שלהם, הם אותו דבר, כי הם כולם מינו אחד את השני. זה אנשים שכל השנים האלו חשבו ועשו ביחד אותו דבר. אז עכשיו לצפות שפתאום הם ישנו את תפיסות העולם, זה אי אפשר. ולמה היה חשוב שליברמן הוא יהיה בקבינט המצומצם הזה?
הוא מביא תפיסה שונה.
בדיוק, הוא חושב אחרת, הוא מאתגר אותם. זה מאוד חשוב.
אני מבין מה את אומרת, אני גם חושב שיש צדק בדברים שלך. הוא היה צריך להיות בפנים, אבל הוא היה צריך להיות בקבינט המצומצם, ורצו לתת לו רק להיות בקבינט המורחב. זה לא יותר טוב, רגע שנייה, זה לא יותר טוב מאשר להיות בחוץ.
קבינט המורחב לא שווה אפילו זמן בורקסים, עלות הבורקסים שיש להם שם על השולחן.
יש שם בורקסים?
אומרים, מירי רגב אוכלת שם פופקורן, הכל בסדר. אז אביגדור ליברמן לא יהיה במקום שהוא לא יכול להשפיע וגם לקחת אחריות. לאכול פופקורן עם מירי רגב זה לא חלום חיינו, וזה לא מוביל אותנו למאמץ המלחמתי. ואני אסיים משפט. היינו מוכנים, דרשנו להשפיע וגם לקבל אחריות. ראש הממשלה לא היה מוכן, ואז קרו כמה אירועים ושאר ההיסטוריה, ואז האשראי שלנו נגמר.
הסברת, לפי בדיקה שערכתי במחזה אונרה בשנת 2023, לא מזמן, וגם אחרי השבעה באוקטובר, לא פחות משמונה חברות ישראליות מספקות שירותים לטרוריסטים מאונרה ונותנים בכך יד לטרור.
נכון, זה התחקיר שאני פרסמתי.
מי זה החברות?
פז, הם המשיכו למכור דלק לאונרה אחרי 7 באוקטובר, חברת רכבים, אני לא זוכרת רשימה, אני פרסמתי אותה, אני פשוט לא רוצה לטעות,
כן.
פרסמתי רשימה אצלי בטוויטר, ואני גם אמשיך לעקוב, כי אונרה, לזכותם יאמר, פעם ברבעון מפרסם דיווחים, אבל זה יותר גרוע, כי אני הבנתי, פרסמתי על זה תחקיר מאוד רציני בכלכליסט, ופשוט הבנתי, יש קהילה עסקית בארץ, בלי שום קשר לאונרה, אבל לאונרה כפרט, שמאוד נהנים מכל האירוע הזה, מרוויחים אחלה כסף. בין 2020-2023 היו 25 חברות ישראליות, שהכניסו כ-60 מיליון דולר כסף מאונרה, זה רק כסף לבן. זה דרך מכרזים הישרים, יש עוד כסף אחר, סכומים הרבה יותר גדולים. זה מה שנקרא, אני יכולה להצביע, אתה יודע, שם וסכום. כן, זה משהו אצלנו, אצל יהודים, משהו מקולקל. אנחנו מוכנים לעשות עסקים ולהרוויח כסף, גם מאויבים וגם מטרוריסטים, שאלו שמחר ירצחו אותנו. ואני חייבת לשים לזה סוף. וזה אפרופו חוק שאני מנסה לקדם, ולצערי הרב ראש הממשלה וראש מלאל מתנגדים להכריז על אונרה כארגון טרור. אין מנוס, אי אפשר להמשיך ככה. הדבר הזה צריך להיעלם מהשפה שלנו
יחסי ישראל לארצות הברית. נמצאים כיום במצב לא טוב.
כן.
אבל יחד עם זה, ארצות הברית, למרות שבטלוויזיה אומרים, יפסיקו לשלוח לנו נשק, רק לפני, אני יודע, 3-4 ימים, נחתם הסכם של תהליך חדש להספקה של עשרות מסוקי תקיפה ונשק מתוחכם. איך זה עומד ביחס לדברים הנאמרים שהם בלשון המעטה לא מדויקים?
אני אענה לך הכי הוגן שאפשר. כן, לפעמים והרבה פעמים הדרישות של ארצות הברית נורא מעצבנות. נורא מעצבן. אבל הגדול, אתה צריך לנהל שיח בחדרים סגורים, בשום שכל, ולא לעשות על זה ספינים. מה שהיה סביב המשלחת שלנו לארצות הברית לגבי רפיח, זה היה בזיון אחד גדול, שראש הממשלה בחר זירה פנימית, על זירה בינלאומית ויחסים על ארצות הברית, ופשוט סיפר לעם, הנה, אני גיבור, תחזיקו אותי שבע, אני רב עם ארצות הברית. ומה אחר כך קרה? ומה אחר כך אחרי כמה ימים? כמו טאטלה, הנגבי ודרנר ישבו ודיברו עם אמריקאים. אז למה אתה צריך לעשות כל ההצגות האלו? אתה צריך לדעת, לנהל את השיח. אתה צריך לעמוד על שלך. אתה צריך לדעת להסביר את העמדה שלך, ולעשות את זה בשום שכל. ומה שהכי מעצבן את כל העולם, ואת האמריקאים בפרט, זה שההנהגה שלנו, שמדינת ישראל, לא מסוגלת לקבל החלטות. זה שאנחנו מורחים, זה שאנחנו לא עקבים, זה שאנחנו לא יציבים, ושאנחנו מדברים בכמה קולות בו זמנית. למי הם צריכים להקשיב? לראש הממשלה בבוקר, שאומר משהו, או בראש הממשלה בערב שאומר משהו אחר. אי אפשר לנהל ככה, גם שגרה, אבל גם כמובן את המלחמה.
אחת המדינות התומכות בטרור זה דרום אפריקה. הם ניסו בדרכים כאלה ואחרות להביא לאום הצעות מגנות נגד ישראל. ואני רואה משלחת מדרום אפריקה שהגיעה לביקור הזדהות בעוטף ישראל. אז קודם כל טוב שהם הגיעו, אני לא פוסל את זה, טוב שהגיעו כדי שיבינו בעצמם. אבל עם כל מה שדרום אפריקה עושה לנו, זאת המדינה עם הפשיעה הגדולה ביותר, שמדברת נגד ישראל תמיד בכל פורום אפשרי.
אתה צריך להבין, חמאס בזמן אמת מאוד היה בלחץ, אנחנו פספסנו את המומנטום הזה. ואז הם רצו בכל מחיר לסיים את המלחמה, אז שאנחנו היינו, אתה יודע, בשיא. ואז דרך הדרום אפריקה הם עשו, ארגנו את הפנייה הזאת לאק. זה המצב, זה המציאות. ואנחנו במקום,
וזה ברור, לא זאת השאלה שלי,
במקום לנתק יחסים עם דרום אפריקה, אנחנו הם שם.
אז את יודעת מה אני עומד לשאול? שאלתי אותך, רציתי לשאול, אבל את הקדמת אותי ואמרת לנתק את היחסים. זה בדיוק מה שאלתי, רציתי לשאול. יש שגרירות של דרום אפריקה בארץ, את יודעת את זה? איך לא גירשנו את השגריר מכאן?
יופי, אז אני אגיד לך יתרה מזאת מה עשו דרום אפריקה. הם עכשיו קיבלו חוק או החלטה לא בטוחה מה בדיוק, שכל מי שמגזיק באזרחות דרום אפריקה,
ושירת בצבא יובל לדין.
כן, זה המצב, ואנחנו שותקים. אתה שמעת ששר החוץ זימן את השגריר דרום אפריקה לשיחת בירור? שמעת על זה? אני לא שמעתי. שאתה חלש. שאתה לא סגור. אנחנו חלשים. אנחנו מאוד חלשים עכשיו. אנחנו בגלל חוסר יכולת לקבל החלטות, בגלל שאנחנו לא סגורים על עצמנו, בגלל שבכל האירוע הזה שיקולים פוליטיים גובים על שיקול הביטחוני, המדיני, באמת האמיתי, אנחנו מאוד חלשים.
יוליה מלינובסקי. מפלגת ישראל ביתנו.
אבל עם שלנו חזק. יש לנו אחלה עם, והנהגה ככה ככה.
תודה.
תודה רבה.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.